ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה. היום, יום שלישי, הרב עמית משגב, האיש מהאגדה, סדרת שיעורים על דמויותיהם של תנאים, הרב עמית.
בשיעורנו הקודם על רבי מאיר עסקנו באפיון תורתו, וראינו כיצד הפריזמה האישית וההיסטוריה המשפחתית באות לידי ביטוי בעיצוב דרכו בעולם ההלכה. במקביל לקו זה, בשיעור היום נסרטט את משנתו ופועלו של רבי מאיר בתחום החברתי, ובסופו של דבר נראה כיצד הדברים מתאחדים כאשר רבי מאיר משחזר את הדגם של נרון קיסר, אביו או סבו. לשם כך נזכר לרגע בסיפורו של נרון קיסר, שמגיע לכבוש את ירושלים, ובאמצעות ניחוש של יריעת חיצים, ובאמצעות פנייה לתינוק, פסוק לפסוקך, הוא מגיע למסקנה שמצד אחד הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו, ומצד שני הקדוש ברוך הוא ינקום במי שיעשה זאת. כתוצאה מכך נאמר עליו, על נרון, ערק ועזל ואיגייר ונפק מיני רבי מאיר. כלומר, נרון קיסר עורק מהצבא הרומאי, הולך ומתגייר, וממנו יוצא רבי מאיר. בשיעור הקודם עמדנו על כך שרבי מאיר מתואר כמי שהיה גדול הדור וחריף בסברה, עוקר הרי הרים, אבל לא נקבעה הלכה כמותו, משום שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. בשלב מסוים, עקב מחלוקת קשה עם רבן שמעון בן גמליאל, נגזר עליו שדבריו לא יאמרו בשמו, והוא יכונה אחרים אומרים. בסופו של דבר, מפעלו של רבי יהודה הנשיא, המשנה, מושתת על משנתו של רבי מאיר, אבל דווקא עקב כך שמו האישי לא מוזכר במשנה. בהרבה מקומות. השתלשלות זו השווינו בשיעור הקודם להיסטוריה המשפחתית שלו, שהרי גם נרון קיסר היה ללא ספק אחד מגדולי המצביעים להם זכתה רומי, אלא שהוא בוחר לא להישאר בתוך המערכת בה הוא נמצא, הוא חוצה את הקווים ונעלם באסיה, כפי שמתואר בתעודות היסטוריות כלליות. כאמור, בשיעור היום נעסוק במשנתו החברתית של רבי מאיר, וכנקודת מוצא, נראה כיצד רבי מאיר, שהוא בן גרים, מקל ביחס לגירות, לגירותם של הקוטים. במסכת בבא קמא דף למדח עמוד ב' ובמקומות נוספים, הגמרא מלמדת אותנו שרבי מאיר סבר שהקוטים הינם גרי אמת, בניגוד לדעת חכמים שפסלו את גירותם. סיפורם של הקוטים הוא שהם הובאו לארץ על ידי סנחריב שבלבל את האומות, כלשון הגמרא, כלומר, הגלה את העמים שכבש ממקום למקום, מתוך מטרה למנוע מרידות. עם שבמילא לא נמצא בארצו, לא מורד מתוך שאיפה לאומית להנהגה עצמאית ולעצמאות. במסגרת זו, סנחריב מגלה לארץ את הקוטים, ובשלב ראשון, עריות פוגעים בהם באופן קשה. הם שואלים את היהודים מה לעשות, ונאמר להם שאם הם יתגיירו, העריות יפסיקו להכות בהם, הם מתגיירים, ובכך הם אכן ניצלים מהעריות. לאור השתלשלות עניינים זו, חכמים קוראים להם גרי עריות, ובמילים אחרות לא יהודים, היות והם קיבלו את גירותם לא מתוך רצון חופשי אמיתי. ואילו רבי מאיר גרס שהקוטים הם גרי אמת. אפשרות אחת היא שרבי מאיר חלק במציאות על חכמים, וחשב שהסיפור עם העריות מעולם לא התרחש, ולכן הקוטים שהתגיירו כן עשו זאת מרצונם החופשי. לי נראה שמסתבר הרבה יותר שרבי מאיר לא חלק מבחינה היסטורית, אלא מבחינה הלכתית. רבי מאיר חולק על הדרישה לרצון חופשי לחלוטין, על מנת להחשיב את הגירות כגירות טובה. מבחינתו של רבי מאיר, הגדרת הגירות הטובה, או שאלת מיהו יהודי, נרצה להשתמש במונח בין זמננו, הגדרה זו היא רחבה מספיק כדי לכלול תחת כנפיה גם מי שהייתה לו סיבה כזו או אחרת להתגייר, ולכן אחרי שהוא עשה זאת, עלינו לראותו כיהודי לכל דבר ולקבל אותו כאחד משלנו. כמובן שלא בכדי רבי מאיר שהיה בן גרים מקל בגירותם של הקוטים, אבל אפשר שלא מדובר בכולה גריידה. כזכור, נרון קיסר שומע מפיו של התינוק את הפסוק ונתתי נקמתי באדום, ומילים אלו מדרבנות אותו לברוח מנקמתו של הקדוש ברוך הוא ולהתגייר. אם כן, רגישותו של רבי מאיר לעם הקוטי שמובא בכוח הזרוע לארץ ומוטל בעל כורחו למציאות רוחנית של השגחה אלוקית צמודה וקפדנית, מציאות שהוא, העם הקוטי, ודאי לא מכיר, ובוודאי שהוא לא יודע איך להתמודד איתה. אז רגישות זו נובעת באופן ישיר מהזיכרון המשפחתי הצרוב בתודעתו. מתוך כך, רבי מאיר מראה נכונות לקבל את גירותם של הקוטים כמהלך כנה בתוך המציאות הנתונה. כלומר, מבחינתו של רבי מאיר, כשהוא מביט בראי, הוא רואה שלהתגייר זו לפעמים התגובה הנכונה, גם אם הדבר נעשה כתגובה. ראיין ערך נרון קיסר, ממנו יצא לנו רבי מאיר, עליו נאמר שאין בדורו כמותו. כחלק מאותו קו, רבי מאיר לומד מברוריה אשתו ומקבל את דבריה, הוא לומד ממנה מהו היחס הראוי לרשעים. כך מסופר במסכת ברכות דף יוד עמוד א', ונביא את הדברים בתרגום לעברית. בשכונתו של רבי מאיר היו בריונים שציערו אותו, והוא היה מתפלל עליהם שימותו. אמרה לו ברוריה אשתו, בתפילתך שימותו, אתה נשען על הפסוק, איתמו חטאים מן הארץ? הרי נאמר חטאים ולא נאמר חוטאים. אלא עליך להתפלל שיחזרו בתשובה, ובכך יתקיים, ורשעים עוד אינם, כמובן במובן שהם יהיו, אבל הם לא יהיו רשעים. הסיפור מסתיים שביקש רבי מאיר עליהם, ואכן חזרו בתשובה. הדברים מדברים בעד עצמם, ולכן מה שנותר זה לראות כיצד לא מדובר באפיזודה חד פעמית, אלא מדובר בדרך סלולה ושיטתית. לשם כך נעמוד על ההשוואה שבין שני סיפורים כמעט זהים לחלוטין, שמובאים בזה אחר זה במסכת יבמות, דף קכ"א עמוד א'. סיפור הראשון, תניה אמר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מהלך בספינה, וראיתי ספינה אחת שנשברה, והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה, ומנו רבי עקיבא, וכשעליתי ליבשה, בא וישב ודן לפני בהלכה. אמרתי לו, רבן גמליאל לרבי עקיבא, בני, מי העלך? אמר לי, דף של ספינה נזדמן לי, וכל גל וגל שבא עליי, נעניתי לו ראשי. מכאן אמרו חכמים, אם יבואו רשעים על אדם, ינענע לו ראשו. תניה, אמר רבי עקיבא, פעם אחת הייתי מהלך בספינה, וראיתי ספינה אחת שמטרפת בים, והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה, ומנו רבי מאיר, וכשעליתי למדינת קפוט קיה, בא וישב ודן לפני בהלכה. אמרתי לו, בני, מי העלך? אמר לי, גל טרדני לחברו, וחברו לחברו, עד שהקיעני ליבשה. וזה הסיפור השני. קל לראות שהסיפורים זהים, ואין מנוס מלהסיק שהבאתם בזה אחר זה נועדה רק על מנת שנשווה ביניהם ונמצא את ההבדלים. בסיפור הראשון, רבן גמליאל מספר על תביעתו של רבי עקיבא בהתרסקות ספינתו, כשהוא ניצל בזכות דף של ספינה, ייתכן מהספינה עצמה שנשברה. בסיפור השני קורה כמעט אותו דבר עם רבי מאיר, שרבי עקיבא החוזה בהתרסקות ספינתו של רבי מאיר ממהר להספיד, וגם הוא ניצל בסופו של דבר. ההבדל הוא שרבי עקיבא ניצל באמצעות חלק מהספינה בו הוא נאחז, תוך שעליו להתמודד עם הגלים. רבי מאיר לעומתו ניסה על גבי הגלים עצמם עד שהם מקיעים אותו ליבשה. נקודה זו היא משמעותית ביותר. היות, ורבי עקיבא אומר שעל מנת להתמודד עם הגלים הוא נענה להם בראשו, כלומר הוא קיבל על עצמו את כוחם של הגלים, כמו שלפעמים צריך לעשות כשמתמודדים עם רשעים, כלומר להוריד את הראש קצת, להתכופף. ואם כן, כשאנו עוברים לסיפור על רבי מאיר, מתברר שאותו הרשעים, כלומר הגלים, נושאים על כפיים. כלומר, יש לפנינו אישרור לכך שרבי מאיר בתכונתו ורגישותו מוכן באופן קבוע, כדגם וכשיטה, לקבל את הרשעים במקום לנסות ולהתמודד עמם, ולכן הוא זה שזוכה לכך שגם הם, הרשעים, הגלים, רוכשים לו הערכה מתוך איזושהי קרבה. בטרם נעבור לסיפור המפורסם ביותר אודות רבי מאיר, העובדה שהוא היה היחיד ששמר על קשר עם אחר, אלישע בן נבויה, גם לאחר שעלה מרד ואפילו ראה בו את אחד מרבותיו, נראה שלאור הסיפורים הקודמים נוכל לפענח היטב את המדרש בתנחומה ויקהל סימן א'. אמר רבי מאיר, כל זמן שאדם מרבה במצוות, הוא קונה שם טוב לעצמו. את מוצא שלושה שמות נקראו לו לאדם. אחד, מה שקוראים לו אביו ואמו, ואחד, מה שקוראים לו בני אדם, ואחד, מה שקונה הוא לעצמו. טוב מכולן מה שקונה הוא לעצמו. ולמה לא אמר טוב שם מיין הטוב ומדבש הטוב, וניח כל המשקין ואמר משמן הטוב? שמן הטוב נופל על המים והוא נידח, הוא מתפזר. שם טוב אינו נידח, שנאמר, ויומר השם לדג ויקה את יונה אל היבשה. רבי מאיר עומד על כך שיש שלוש זוויות התייחסות דרכן האדם מעריך את העולם ומוערך על ידו. השם שנותנים לו אביו ואמו, זה כמובן הייחוס שלו מאיפה שהוא בא, שכאמור אצל רבי מאיר זה מהווה גורם משמעותי ביותר. השם שקוראים לו בני אדם, זו ההתייחסות של החברה אליו. וכפי שלמדנו בשיעור הראשון על רבי מאיר, המדרש אומר לא מאיר שמו אלא נהוראי שמו, שבסוגריים נהוראי דומה בצליל לנרון. ולמה נקרא שמו מאיר? מפני שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה. כלומר, השם שלו משתנה לאור הפעילות החברתית שלו, או התרומה שלו לחברה, לעולם התורה. וגם אחר כך שמו משונה פעם נוספת לאחרים אומרים בשל מהלך חברתי שעשה, כשניסה להוביל את הדחתו של רבן שמעון בן גמליאל מכס הנשיאות. ובסופו של דבר, רבי מאיר מלמד שהדבר החשוב ביותר הוא כיצד אדם רואה את עצמו, שזו כמובן תגובה מיידית של מי שחברתית נשאר מבחוץ, כאשר חבריו לא קובעים הלכה כמותו משום שלא ירדו לסוף דעתו, אבל הוא יודע שהצדק עמו, וזה מה שרבי מאיר בא לבטא כאן. כלומר, רבי מאיר מדבר מתוך עולמו הוא. הדברים מוכחים בסיומת, כאשר השם הטוב, שהוא פרי מעשיו הטובים של האדם, מציל אותו מתביעה בים, ובבחינת ויומר השם לדג ויקה את יונה אל היבשה. בדיוק כמו שנאמר על רבי מאיר עצמו בגמרא ביבמות, גל טרדני לחברו וחברו לחברו עד שהקיעני ליבשה. בנוסף, כידוע, יונה ברח מהשליחות שהוטלה עליו, וזהו הגישור הראשון לביוגרפיה המשפחתית של רבי מאיר, שמתחיל מבריחה של נרון. דבר נוסף, המסר הוא שלרבי מאיר עצמו יש תפקיד בעולם, והקדוש ברוך הוא דואג להחזיר אותו שוב ושוב לתוך המערכת, כמו את יונה. עד שבסופו של דבר, ההערה שבה הוא מאיר מבחוץ, הופכת להיות חלק מהמערכת עצמה, כאשר רבי יהודה הנשיא בוחר במשנתו של רבי מאיר כבסיס למשנה. כתוספת לעניין השמות, ריבויה וחילופם על המקורות השונים שלהם, אבי ואמו, חבריו ובעצמו, מסתבר וזה עניין שאופף את רבי מאיר לאורך חייו, והוא מודע אליו, הוא מתייחס אליו, כפי שכבר ראינו, מעניין לראות את אפיונו של רבי מאיר בסיפור הבא כמי שבעצמו דורש שמות. אנו נראה את הסיפור על פי נוסחתו של מדרש תנחומה לפרשת בראשית סימן למד. אמרו רבותינו, כשהיה רבי מאיר רואה אדם, היה למד שמו, ומשמו היה יודע מעשיו. פעם אחת באו אצלו שני תלמידים, והיה שם האחד כידור. אמר רבי מאיר לתלמידיו, היזהרו מכידור זה. אמרו לו, בן תורה הוא. אמר להם, אף על פי כן, היזהרו עצמכם ממנו. לאחר ימים, הלכו לבית המרחץ, והפקידו בגדיהם אצל כידור. נטל בגדיהם והלך לו. יצאו ולא מצאו אותו. הלכו לבתיהם ולבשו בגדים אחרים, באו לפני רבי מאיר. אמר להם רבי מאיר, למה חילפתם בגדיכם? אמרו לו, הלכנו לבית המרחץ, והפקדנו בגדינו אצל כידור ונטלן. אמר להם, והלא אמרתי לכם, היזהרו בכידור זה. אמרו לו, רבינו, בבקשה ממך, מניין היית יודע? אמר להם, משמו. דכתיב, כידור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם. וכן, את מוצא במצרים משפחת הלבני, לפי שעה קרא שמותם. כשעמד פרעו ושיעבד אותם בתית, ובלבנים. לפיכך משפחת הלבני ומשפחת השני, כיוון שצעקו מן השעבוד ושמע הקדוש ברוך הוא תפילתם, ומשפחת החברוני שנתחברה להם שכינה, ללמדך שאילו זכו הדורות, היה הקדוש ברוך הוא קורא שמותם, שנאמר קורא הדורות מראש. נראה לי שלדרוש שמות פירוש הדברים לבחון את המהות. כאשר סיפור זה, בו מי שנראה כבן תורה מתגלה כגנב, מדגיש את אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, משנה של רבי מאיר בפרקי אבות, גם בפן החברתי, בנוסף על הפן התורני בו עסקנו בשיעור הקודם. מעידך, רבי מאיר שלאורך חייו נשא כמה וכמה שמות ויחוסים, דורש את השמות כפי שהם עכשיו. משפחת הלבני לפי שעה קרא שמותם. ולכאורה, אם השם משקף את המהות, היא לא אמורה להשתנות משעה לשעה. בנוסחאות אחרות, כידור גנב מחבריו של רבי מאיר, שלא היו דורשים שמות, וייתכן שבדיוק מהסיבה הזו, את השם אפשר להחליף. זה לא אומר כלום. אלא שרבי מאיר הוא בן גרים, ומשום כך הוא המאמין הגדול ביותר, שמצד אחד צריך לבחון את כל המערכת מבחוץ, וזה מה שהוא מביא לבית המדרש. ומצד שני, הוא גם מאמין ביכולת להשתנות, כולל האפשרות להחליף את המהות באופן שלם ואמיתי, כאשר המהות העקרונית נותרת אלומה בידיו של הקדוש ברוך הוא, קורא הדורות מראש. מה לנו נותר? לנו לא נותר, אלא לנסות ולבחון את הדברים על בסיס הופעתם במציאות, מתוך הכרה בחלקיותה של הכרה זו, כפי שאכן מובא בשמו של רבי מאיר במסכת ברכות דף סמך עמוד ב', ואמר רב הונה, אמר רב משום רבי מאיר, לעולם יהיו דבריו של אדם מועטים לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, קהלת פרק ה', אל תבעל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוהים, כי האלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מועטים. נכונותו של רבי מאיר לקבל כל אחד ולדחות על קנקנו, מגיעה לסיעה כאשר הוא שומר אמונים לאלישע בן אבויה אחר. במסכת חגיגה, דף תתוו עמוד א', מסופר שאלישע בן אבויה נכנס לפרדס וקיצץ בנטיעות כשהגיע למסקנה שיש שתי רשויות. כתוצאה מכניסתו זו לפרדס, אחר מאבד את זכויותיו ומחליט לכל הפחות להנות בעולם הזה, כאשר בהמשך הגמרא מתארת את עבירותיו כחילול שבת, זנות ואפילו רצח. עם זאת, רבי מאיר ממשיך לשמור על קשר עמו, וכך מסופר על המפגשים ביניהם. שאל אחר את רבי מאיר לאחר שיצא לתרבות רעה, מהי דכתיב לא יערכן הזהב וזכוכית ותמורתה כלי פז? אמר לו רבי מאיר לאחר, אלו דברי תורה שקשין לקנותן ככלי זהב וכלי פז, ונוחין לאבדן ככלי זכוכית. אמר לו אחר לרבי מאיר, רבי עקיבא רבך לא אמר כך, אלא מה כלי זהב וכלי זכוכית, אף על פי שנשברו, יש להם תקנה, אף תלמיד חכם, אף על פי ששרח, יש לו תקנה. אמר לו רבי מאיר, אף אתה חזור בך. אמר לו אלישע בן אבויה, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שוב ובנים שובבים חוץ מאחר. תנו רבנן, עוד סיפור, מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת, והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו. אמר לו, מאיר, חזור לאחוריך, שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת. אמר לי, אף אתה חזור בך, כמובן במובן אחר, במובן של חזרה בתשובה. אמר לי, ולא כבר אמרתי לך, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שוב ובנים שובבים חוץ מאחר. כלומר, רבי מאיר הולך אחרי אלישה בן אבויה, אפילו כשעלה רוכב על סוסו בשבת, ללמוד תורה מפיו. ובירושלמי עוד הוסיף הוא שרבי מאיר הפסיק את דרשתו בשבת בבית הכנסת, ויצא לטייל עם אחר כשהוא שמע אותו בסביבת בית הכנסת. בסיפור, פעמיים רבי מאיר, שכאמור הוא המאמין הגדול ביכולת להשתנות מן הקצה אל הקצה, דורש מאלישה בן אבויה לחזור בתשובה, ואפשר שזו הסיבה בגינה רבי מאיר המשיך לשמור על קשר עם אחר, ולא רק על מנת ללמד שאל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. חיזוק לכיוון זה ניתן למצוא בסיפור מותו של אחר, המובא שם, ובו מתואר שבעולם האמת לא רצו להעניש אותו היות ולמד תורה, ולא רצו להכניסו לגן עדן היות וחטא. אמר רבי מאיר, עדיף שידונו אותו על מעשיו, ואחר כך הכניסו אותו לגן עדן. ואכן, כשמת רבי מאיר, החל לעלות עשן מקברו של אחר, כסימן לכך שרבי מאיר דאג לאחר, דאג לביצוע הדבר. אם כן, ייתכן שגם בחייו של אחר, מטרתו של רבי מאיר הייתה לנסות ולהחזירו בתשובה, כמו אותם רשעים שרבי מאיר היה מתפלל עליהם על מנת שיחזרו בתשובה, והם באמת חזרו בתשובה. התיאור הזה מקבל משנה תוקף באותו סיפור בירושלמי, שם הדברים מסופרים אחרת, שם העובדה שלאחר מותו של אחר קברו עלה באש מוצגת באור שלילי. וכשבאים ועוקצים את רבי מאיר, קברו של רבך עולה באש, ככל הנראה כסימן לכך שאחר נענש באופן רציני בגיהנום, רבי מאיר הולך ופורס את תליתו לקבר ודורש את הפסוק. לי ניפול הלילה, אם יגלך טוב יגאל, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, כנראה כולל אחר. ואם לא יגלך, וגלתיך אנוכי חי השם, והאש באמת נכבד. כלומר, רבי מאיר, שלא בכדי בוחר פסוק במגילת רות, שמבטא את הנכונות לקבל את רות המואביה, מוכן ללכת לקראת אחר אפילו מעבר לקדוש ברוך הוא. ובסופו של דבר, כשתפילתו של רבי מאיר מועילה, אנו לא יודעים האם הקדוש ברוך הוא קיבל את אלישה בן אבויה, או שרק רבי מאיר מוכן לקבל אותו ומעוניין להצילו, והצלה היא באמת הצלתו של רבי מאיר. בהתאם לכך הירושלמי ממשיך בהקיצה נוספת לרבי מאיר, ומספר ששאלו את רבי מאיר, אם בעולם האמת יאפשרו לך לפגוש את רבך, אלישה בן אבויה, או את אביך, במי תבחר? הקיצה זו אמורה להכאיב לרבי מאיר כך או כך, שהרי אנו יודעים שאבותיו באו מרומי. עבורנו חרב פיפיות זו היא היסוד לכל מה שהצענו עד כה, שבאמת יש קשר בין יחסו של רבי מאיר לאחר, יחס שאולי בסופו של דבר מוביל אותו להזדהות כל כך גדולה, עד ששמו הוא משונה לאחרים אומרים. יש קשר בין יחסו של רבי מאיר לאחר לבין ייחוסו לנרון קיסר, שערק והתגייר, וזה בדיוק מה שהעקיצה בא לומר. רבי מאיר אומר, מה התשובה של רבי מאיר? רבי מאיר אומר שהוא יבקש להיפגש עם אחר, ואחר כך עם אביו. כנראה לאור ההלכה, שעבדת אביו ועבדת רבו, עבדת רבו קודמת, שרבו הביאו לחיי העולם הבא ואביו לחיי העולם הזה. כנראה. כששואלים אותו, האם יאפשרו לך, האם באמת יתנו לך להיפגש עם אלישע בן אבויה? הוא עונה שכמו שבהלכות שבת, כשמותר להציל ספר תורה ותפילין מן הדלקה, מותר להציל אותם ביחד עם התיק בו הם נתונים, כך מצילים את אלישע בן אבויה בזכות תורתו. ושוב, אנו חוזרים לווריאציה נוספת של המוטו של רבי מאיר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. עם זאת, מסיפור נוסף בבבלי, עד כאן עסקנו בירושלמי, במסכת חגיגה, משמע שלא הדאגה להצלתו של אחר היא המניעה את רבי מאיר. בגמרא שם מתואר מפגש בין רבא בר שילא לאליהו הנביא, ונתרגם לעברית. רבא בר שילא פגש את אליהו ושאל אותו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? עונה לו אליהו שהקדוש ברוך הוא אומר שמועות משמם של כל החכמים, חוץ מרבי מאיר, היות והוא למד מאחר. כלומר, בדומה למה שמתרחש כאן בארץ, שמוחקים את שמו של רבי מאיר מהפרוטוקול, כך קורה גם בשמיים. ואם כן, לפנינו ודאי מאפיין מהותי אודות רבי מאיר, הוא מגיע מבחוץ, מאיר את המערכת, אבל נשאר בחוץ. הסיפור ממשיך שרבא ברשילה תמה. הרי רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל וקליפתו זרק. וזהו שוב ניסוח לכלל הנקות בידו של רבי מאיר, אל תסתכל בקנקן. ואז אומר לו אליהו, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, מאיר בני אומר. התשובה הזאת התקבלה. אם כן, מסיפור זה עולה שרבי מאיר ממש מאמין בתורתו של אחר, ומעוניין להוציא ממנה את הדברים הטובים, כפי שהוא יודע מניסיונו המשפחתי, שבכל דבר יש פוטנציאל, גם אם זה נראה מאוד רחוק. אולי זו גם הסיבה שרבי מאיר יכול לומר על טהור טמא ולהראות לו פנים, ועל טמא טהור ולהראות לו פנים. כי לכל דבר יש תוך וקליפה. ואולי דווקא מי שמגיע מבחוץ, הוא זה שיודע להבחין בין התוך לקליפה, שהרי הוא לא מקבל את כל הסטריאוטיפים המקובלים כמובנים אליהם באופן טבעי. נקודה נוספת שכדאי להתעכב עליה היא השמועה שהקדוש ברוך הוא בוחר לומר משמו של רבי מאיר. אליהו מגלה שהקדוש ברוך הוא אומר, מאיר בני אומר, בזמן שאדם מצטער, שכינה מה לשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. אם כך, הקדוש ברוך הוא מצטער על דמן של רשעים, קל וחומר על דמן של צדיקים שנשפך. כלומר, רבי מאיר אומר שכאשר הקדוש ברוך הוא מעניש אדם ומצער אותו, הקדוש ברוך הוא בעצמו מצטער על כך, אבל הוא חייב להעניש לפעמים. ותוך כדי כך הוא באמת מצטער על מעשי עצמו. אצלנו אנחנו אומרים אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. אבל הקדוש ברוך הוא אוי לו מראשו, שאומר לו שצריך להעניש, אוי לו מזרועו שמענישה וזה עצמו מצער אותו. ושוב, יש כאן את המסר של נירון קיסר. הקדוש ברוך הוא מצד אחד רוצה להחריב את ביתו, ומצד שני, הוא עתיד להתנקם במי שמפועל יעשה זאת. לכל דבר יש מעטפת חיצונית ונקודה פנימית. ורבי מאיר, שבשיעורנו הקודם גרס בתורה במקום טוב מאוד, טוב מוות, מנסה להעביר לנו מסר מהותי זה. נסיים את העיון בדמותו של רבי מאיר בשני סיפורים שמובילים לאותו סוף. בגמרא במסכת עבודה זרה, דף י"ח עמוד א', מובא סיפור שאינו קצת חריג מבחינת רוב חב היריעה, אנחנו נתמצת אותו בעברית. ברוריה, אשתו של רבי מאיר הייתה ביתו של רבי חנינא בן תרדיון, שכפי שלמדנו בשיעור על רבי חנינא בן תרדיון, גזרו על בת אחרת שלו להישב בקובה של זונות. והיא, ברוריה, ביקשה מרבי מאיר להציל את אחותה. רבי מאיר התחפש לפרש רומאי, וביקש אותה מהשומר של בית הבושת. השומר אמר לו שהוא מפחד מהמלכות, ורבי מאיר נתן לו כסף רב, שבחלקו ישחד את הממונים עליו, וחלקו ייקח לעצמו. בסופו של דבר, המלכות מגלה את המעשה, והם חוקקים את דמותו של רבי מאיר על שערי רומי, ומודיעים שמי שרואה את הפרצוף הזה יודיע להם. מה שנקרא wanted. בסוגריים נעיר, שכבר בשלב זה של הסיפור יש הקבלה לסיפורו של נירון קיסר, שגם אחריו הרומאים חיפשו, ואני אפילו מוכן להעלות ספקולציה שהחקיקה המקורית של דמותו של רבי מאיר, ה-wanted הזה, על שערי רומי, לא הייתה דמותו של רבי מאיר, אלא דמותו של נירון, המצביע הנערץ של הרומאים שנעלם להם, וייתכן שרבי מאיר מבניו היה דומה לו, אולי. בכל אופן, הסיפור ממשיך להתגלגל, ויום אחד מישהו מזהה את רבי מאיר, מתחילים לרדוף אחריו. הוא בורח לבית זונות, ושם יש אומרים שהוא טועה מבישולי עבודה זרה, ויש אומרים שאליהו הנביא לבש דמות זונה והתחבק איתו. כך או כך, הרודפים מסיקים שרבי מאיר ודאי לא היה עושה זאת, ומתייאשים. כלומר, הם אומרים שוב, רבי מאיר, זה מישהו אחר. אנחנו יודעים שהחירות אצל רבי מאיר, שכל פעם לא מזהים אותו נכון, היא מוטיב חוזר אצלו. פעם זה הרומאים. אבל רבי מאיר עצמו מבין שימיו ספורים, הוא מחליט לברוח לבבל. ובלשון הגמרא, קם ערק עתה לבבל. ניסוח שמאוד מזכיר את מעשיו של נרון קיסר ובשעתו, אז על ערק יגייר. לפחות מבחינת תוכנית, בריחתו של רבי מאיר ודאי מהווה סגירת מעגל. הוא מופיע מבחוץ בשמי היהדות, מאיר עיני חכמים בהלכה, ונעלם כאשר בידינו ישאר רק שובל של אור המשוקע כמעט בלי משים בכל חדרי התורה, ובייחוד בספר היסוד, המשנה, שמתבססת, בלי להגיד, על משנתו של רבי מאיר. הגמרא ממשיכה לגרסה שונה לחלוטין של סיבת בריחתו של רבי מאיר, ואומרת שרבי מאיר ברח לבבל משום מעשה דברוריה, בלי לפרט במה מדובר, ועד היום אין בידינו מקורות המדווחים לנו מהו אותו סיפור שאילץ את רבי מאיר לברוח, מלבד דבריו של רשי שם בגמרא. אומר רשי, ברוריה פעם אחת לגלגה על שעברו חכמים נשים דעתן קלות הן עליו, ואמר לה, חייך סופך להודות לדבריהם. וציווה רבי מאיר לאחד מתלמידיו לנסותה לדבר עבירה, והפציר בימים רבים עד שנתרצת. וכשנודע לה, חנקה עצמה, וערק רבי מאיר מחמת כיסופה. כן, כלומר, רבי מאיר בורח מחמת הבושה שהוא גרם לאשתו להתאבד. סיפור זה מהווה אנטיתזה לכל מה שלמדנו על רבי מאיר. אנחנו פגשנו ברבי מאיר שמוכן לקבל כל אדם וכל אחד, ולהאיר את דרכו ואת נקודת הטוב שבו באשר הוא שם. רבי מאיר היה מוכן לראות בגירותם של הקוטים גירות טובה, ולקבל אפילו את אחר. ולכן יחסו לברוריה אשתו, אותה הוא דווקא מנסה להכשיל, עומד בסתירה לכל אישיותו. גם הקביעה סופך להודות לדבריהם ממש ממש לא מתאימה לרבי מאיר, שהוא הרי לא חושש לחלוק וללכת נגד הזרם. ולכן בהחלט ייתכן שלא בכדי סיפור זה נשתקע מהזיכרון היהודי הקולקטיבי כמעט לחלוטין. אפשרות אחרת היא שברוריה בסיפור זה, שהיא מזלזלת בדבריהם של חכמינו זיכרונם לברכה, מעמידה מראה בפניו של רבי מאיר, ומציגה לו איך הוא נראה כשהוא פונה לכל אותן מחוזות של אמונה, דת וחברה, אליהם חבריו לא מעיזים לפנות. כתכונתו של האור, רבי מאיר מסתנבר מהמראה, שמראה לו שהוא נשאר מחוץ לתחום, והוא מקבל את ההכרה שלא פוסקים הלכה כמותו, משום שלא יכולים לרדת לסוף דעתו, וזה מכה בו חזק. מתוך כך, רבי מאיר מנסה ללכת לקיצוניות ההפוכה, ללכת למיינסטרים. אבל זה כמובן לא אמיתי עבורו, ולכן בסופו של דבר, הוא, באופן פרדוקסלי משהו, חוזר למקומו הטבעי, דווקא כשהוא במו ידיו מוציא את עצמו מהזירה ועורק לבבל בבחינת סגירת מעגל. בשיעור הבא נלמד אודות רבי יוסי בן חלפתא וננסה לעמוד על סוד השתיקה שמלווה אותו.